רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתגיירים. מאת מורין דאוד, ניו יורק טיימס, תרגום מרב שמבן. הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הרבה לפני שהפך לסר תום סטופארד, שיש המחשיבים אותו לגדול המחזאים הבריטים מאז שייקספיר, עבד סטופארד ככתב נוער בבריסטול, אנגליה, וסיקר משחקי טניס, תערוכות פרחים ובעיות תנועה תמורת כמה לירות סטרלינג בשבוע. כך שסטופארד היה מוכן לסייע לי כשהגעתי לדרום אנגליה לבית האבן החלומי שלו משנות ה-90 של המאה ה-18, כדי לדבר על המחזה קורע הלב שלו, ליאופולדשטאט, המוצג זה כחודשיים בברודווי. חשבתי על כך שתבואי, וחשבתי שאני חייב לנסות לעזור לך להצליח עם הרעיון הזה, הוא אומר בטון היבש והפתייני שלו. וחשבתי, כן, אני אראה לך את קופסת הסיגריות שלי. זה בטח יהיה שווה כמה שורות. הוא מרים את קופסת הכסף האלגנטית, ובאותה הזדמנות נוטל ממנה סיגריה, הראשונה מיני רבות שיעשן בשלוש השעות הבאות. כתוב עליה, חג המולד 1967, בחיבה דיוויד מריק, אומר סטופארד. המפיק הגדול מברודווי היה מפחיד לדבריו. הוא הביא את המחזה הצעיר לניו יורק באותה שנה עם רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, פרשנות משעשעת ואפלה להמלט, ששינתה את חייו של סטופארד והעניקה לו הילת כוכבים כאילו היה מיק ג'אגר של התיאטרון, סמל בוהק של לונדון העליזה של שנות ה-60. כפי שאמר חברו ועמיתו, המחזאי סיימון גריי, סטופארד היה דמות מושכת שהתברכה בכל כך הרבה מתנות מעוררות קנאה, כישרון, עושר, מראה, מזל, שלא הייתה כל תועלת לקנא בו. כשסטופארד נחת בניו יורק באותה שנה, הוא היה שיחת העיר, כפי שכותבת הביוגרפית שלו, הרמיוני לי, בספר תום סטופארד, חיים. מרלן דיטריך באה לראות את המחזה שלו, העיתונאי וולטר וינצ'ל הסיע אותו לזירת פשע במכונית עם סירנה. אנשים בניו יורק התחילו לשאול אותו אם הוא יהודי. הוא נהג להשיב במאורפל שחייב להיות איזשהו יהודי איפשהו. כעת, 55 שנה לאחר מכן, סטופארד חוזר לניו יורק עם ליאופולדשטאט, מחזה שנכתב בהשראת הכרתו המאוחרת בשורשיו היהודיים. האיש מתרווח על הספה בסלון ביתו, לבוש בסוודר ירוק ובמכנסי בד בהירים, עדיין כחוש ועדיין בעל רעמת שיער פורועה, אם כי כסופה יותר. בגיל 85 הוא עדיין שומר, כפי שכתבה פעם דפני מרקין בניו יורק טיימס, על זוהר דקדנטי, כמו פלייבוי שקורא את פלובר. הבית שסטופארד חולק עם אשתו השלישית, סברינה גינס המלבבת, נראה בדיוק כמו שהייתם מצפים. אלגנטי, תרבותי, קסום ושקט כמו ספרייה. סר תום עדיין כותב בעת נובע. יש לו ארון ספרים מלא במהדורות ראשונות של ג'יין אוסטין וצ'רלס דיקנס, שפורצים אמריקאים פושטים עליו, כפי שהוא מכנה את חבריו גנבי הספרים. חדר האמבטיה כולל אוסף נוסף, תמונות סטילס קטנות, ממוסגרות וחתומות של מיי ווסט, מרלון ברנדו, אלוויס, בריג'יט ברדו ואחרים. סטופארד מצביע על תמונתו של פרנק סינטרה, ואומר בצער שהחתימה דהתה בשמש. פעם או פעמיים, כשעבד במדור האמנות של ווסטרן דיילי פרס, והיה צריך לכתוב יותר מכתבה אחת, הוא השתמש בשם אחר בכתבה השנייה, כדי לא להיראות פרובינציאלי מדי. השם היה תומש שטראוסלר, שמו שלו, לפני שאימו האלמנה נישאה בשנית לרב סרן בריטי שפגשה בהודו בשם קנת סטופארד. טומי היגר לאנגליה בגיל 8, ועטה על עצמו זהות בריטית, כולל מכנסי קריקט לבנים מפלנל. זו הייתה דואליות שלא התעמק בה עשרות שנים. גם כשבסופו של דבר השתכנע בשנות ה-50 לחייו לחקור את זהות משפחתו המזרח אירופית ואת גורלה בשואה, נדרשו לו עוד 6 שנים לכתוב על כך כתבת מגזין, ועוד 2 עשורים עד שכתב מחזה שהבשיל להצגה. סטופארד מראה לי תמונה של אמו, מרתה, בצעירותה, מחייכת, עיני החומות כעיני בנה. לובשת מעיל עם צווארון פרווה. כשמסתכלים טוב, אמר, רואים שזה מעיל זול. היא נישאה לאוגן שטראוסלר, רופא שעבד בזלין שבמורביה, צ'כוסלובקיה, עבור חברת נעליים בשם בטה, שניהלה את העיר. ב-1939, לאחר שהיטלר פלש לצ'כוסלובקיה, נמלטו בני הזוג שטראוסלר לסינגפור, שם סידרו מנהלי בטה עבודה חדשה לאוגן. תומש היה בן שנה וחצי. סינגפור נפלה לידי היפנים כשסטופארד היה בן 4. הוא ואחיו הגדול פטר, לימים פיטר, והאם מרתה, הועלו לספינה במטרה להפליג לאוסטרליה. אך התברר שהיא יוצאת לכיוון הודו. אביו ניסה לצאת בעקבותיהם, אך לא הגיע ליעדו. סטופארד שמע מאוחר יותר שספינתו הופצצה והוטבעה. אין לו שום חפץ אישי של אביו. כך, כשעתידה לא ברור, ברחה מרתה בפעם השלישית והאחרונה לאנגליה, והתחתנה עם מייג'ור סטופארד. תומש התאהב בכל מה שהיה לאנגליה להציע, ובדומה לאמו, לא הביט לאחור. היא הדחיקה את ההיסטוריה שלה ואת יהדותה במחשבה שהיא מביאה את בניה לנמל מבטחים. רצף ההימלטויות של משפחתו גרם לסטופארד להרגיש כאילו הוא חי חיים קסומים שכאלה. גרפו אותי מעולם הנאצים, הוא אומר, גרפו אותי מדרכם של היפנים, כשנשים וילדים הועלו על סירות בזמן שהפציצו אותנו. ואותי הביאו להודו שבה לא הייתה מלחמה. המלחמה הסתיימה, אמי התחתנה עם קצין צבא בריטי, וכך במקום לחזור לצ'כוסלובקיה שבדיוק הפכה לקומוניסטית, הם השתלטו ב-1948 כשהייתי בן 11, הפכתי לתלמיד פנימייה מיוחס. פשוט המשכתי בחיי וחשבתי, איזה מזל יש לי. בסופו של דבר הוא נגרף על ידי עולם התיאטרון הלונדוני, אבל בשלב מסוים הוא החל לפקפק בתפיסת העולם שטיפח. מה עם אלה שלא היה להם מזל? אמרתי לאמא שלי. עד כמה יהודיים היינו? והיא אמרה, ב-1939, רק להיות נכד לסבא וסבתא יהודים היה מסוכן. ואני פשוט חשבתי, אני מבין. בסדר. אמא שלי מתחה קו ולא הביטה לאחור. השם שלי שונה. הייתי בריטי והתחלתי לאהוב את אנגליה בכל מובן. הנוף, הספרות. לא התנגדתי במודע לחקור את עברי. זה גרוע מכך. לא באמת התעניינתי. לא הייתי מספיק סקרן. הסתכלתי רק לכיוון אחד, קדימה. הוא החל לראות את עצמו כאנגלו-סקסי. הכנסייה האנגליקנית היא לא ממש דת אם אתה לא מחשיב אותה כדת. אתה הולך לכנסייה כל יום ראשון עם שאר בית הספר. אני לא זוכר מתי הייתי בבית כנסת בפעם הראשונה, אבל זה היה שנים על גבי שנים על גבי שנים מאוחר יותר. כפי שכתב על אמו במאמר נוקב בטוק מגזין ב-1999, יהדותה הייתה חסרת משמעות לחייה, עד ששיבשה אותה והכניסה אותה למסלול של עקירה, כאוס, שכול, ולבסוף מקלט במדינה זרה, אנגליה. אסירת תודה לפחות על כך שבניה בטוחים כעת. היטלר הפך אותה ליהודיה ב-1939. ידעתי שיש סיבה לכך שברחנו מהנאצים, אבל לא ממש עשיתי אחד ועוד אחד, אומר סטופארד. אמא שלי תמיד חששה נורא שהעבר הצ'כי שלי ירדוף אותי. כשהוכתר לנסיך החדש של התיאטרון בלונדון ובניו יורק, עם רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים. אמו הייתה בלחץ. כשהייתי בערך בן 30, כתבו שאני מצ'כוסלובקיה וכן הלאה. הוא מספר, זה הדאיג אותה מאוד, והיא חשבה שוודאי יש דרך שאוכל לעשות את הרעיונות האלה בלי לגלות ששמי אינו באמת סטופארד. ב-1993 יצרה עמו קשר בת דודתו סרקה גאוגליץ, שחיה בגרמניה. היא סיפרה לו כיצד נספו שני סביו ושתי סבתותיו בידי הנאצים, וכיצד שלוש אחיותיה של אמו מתו באושוויץ ובמחנה אחר, תיאור ארוך ומחריד המהדהד בליאופולדשטאט. הייתי המום לגמרי, הוא אומר. הייתי בשנות ה-50 לחיי. חייתי חיים שלמים. לא יכולתי לשנות את זה רטרואקטיבית, אפילו במחשבותיי. זה לא כמו התחלה חדשה. המשכתי להיות אותו אדם. בשנה שלאחר מכן, כשנסע לי פראג לכנס PEN, הרשת לחינוך פרוגרסיבי, וכדי להיפגש עם חברו, הנשיא וצלב האוול, ביקר בבית הכנסת שבו נחקקו שמות סבו וסבתו כקורבנות שואה. עם מות אמו, ב-1996, ביקש ממנו קנט, אביו החורג, שלא קיבל את פני משפחתה הצ'כית בביתם, ושסטופארד ואחיו הבינו שהוא שונא זרים ואנטישמי, לוותר על שם משפחתו. סטופארד אומר שהיה מזועזע מהבקשה שממנה התעלם וייחס אותה לאבלו של אביו החורג. מאוחר יותר נרעש סטופארד מרומן בשם טריאסטה מאת הסופרת הקרואטית דשה דרנדיץ', אחת הדמויות מותחת ביקורת על אנשים אמיתיים, ובהם סטופארד ומדלן אולברייט, אומרת שלקח להם יותר מדי זמן לגלות את ההיסטוריה המשפחתית שלהם, ומכנה אותם משקיפים עיוורים שנמנעו מלקחת סיכונים. בעצם, היא אמרה, די כבר עם החיים הקסומים האלה. הייתה לך המשפחה הזאת שכנראה שכחת, אומר סטופארד. זאת אמירה לגיטימית לחלוטין, והיה לכך קשר הדוק לבחירה לכתוב על זה. הדחיפה האחרונה על המחזה הרציני והאישי ביותר שלו הגיעה למרבה הפלא כשהתבדח עם המפיקה הוותיקה שלו, סוניה פרידמן, לפני כמה שנים. הוא אמר לפרידמן שהוא צריך 6 כרטיסים בלתי ניתנים להשגה, להצגה "הרי פוטר והילד המקולל" בהפקתה, עבור אחייניתו. היא אמרה, "בסדר, אם תכתוב לי מחזה." ואני אמרתי, "טוב." וכשנאלץ לחשוב על כך, הבין שהיה לו מחזה כל הזמן. כמובן, זה אוטוביוגרפי מבלי להיות באמת יצירה אוטוביוגרפית. הוא אומר כעת, אבל אלמנטים משם לקוחים לחלוטין מהחיים. הוא אומר שהחליף את הלמידה המעמיקה על משפחתו בקריאה מרובה על אושוויץ וסיפורים על אנשים אחרים. הוא רצה למקם את הסיפור בווינה. זה משום שלי באופן אישי לא היה הרקע שרציתי לכתוב עליו. בורגנות, תרבות, העיר של קלימט ומלר ופרויד, אומר סטופארד. ואיזה מקום יותר טוב מווינה. חיה בחברה עשירה להפליא. ליאופולד שטאט מתרכז במשפחת מרץ, שבט של אנשי עסקים, פרופסורים ומוזיקאים, שמנהלים חיי בורגנות משגשגים בווינה. הם עוזבים את הרובע היהודי, ליאופולד שטאט, ועוברים לדירה גדולה ברינגשטרסה, הנחשקת במרכז וינה. נישאים בנישואי תערובת, והופכים לערבוב של יהודים, פרוטסטנטים וקתולים, חוגגים את חג המולד ומתכנסים בליל הסדר. הם מתווכחים על היתרונות של מולדת יהודית לעומת התבוללות. אז אל תאמינו לאיוולת הזאת של יודנשטאט, מכריזה אחת הדמויות. אתם רוצים לעסוק במתמטיקה במדבר? או בעיר שבה הצטלבו דרכיהם של היידן, מוצרט ובטהובן, ושבה נהג ברמס לבקר בביתנו. אנחנו אוסטרים, וינאים. כשהדפיקה האיומה בדלת מגיעה, הם המומים. בסיום המחזה, ב-1955, מופיע צעיר אנגלי בשם ליאונרד צ'מברליין, שנולד בשם ליאופולד רוזנבאום. הוא היגר לאנגליה בגיל 8, כפי שעשה סטופארד, אימץ את שמו של אביו החורג, כפי שעשה סטופארד, גדל והפך לסופר בריטי שנון, כפי שעשה סטופארד, והיו לו חיים קסומים, כפי שהיו לסטופארד. זהו דיוקן עצמי לא מחמיא. ליאו, שבע רצון ומעורפל ביחס לזהותו, נאלץ להקשיב לתיאור ארוך ומייגע של קורבנות שואה שמקריא לו בן דודו, בדיוק כפי שעשה סטופארד עם בת דודתו. בן דודו של ליאו, נתן, מנסה לדבר אל ליבו, ואומר את השורה המהותית במחזה לדברי סטופארד. אתה חי כאילו בלי היסטוריה, כאילו אינך מטיל צל מאחוריך. דמותו של ליאו, אומר סטופארד, נכתבה מתוך רגש אשמה מסוים. אפשר להיות בהחשה באופן מודע, אני מניח, אבל אפשר גם להיות בהחשה באופן לא מודע, אומר סטופארד. זה מין מקום מנוחה. הוא יודע שהאיסורים לא ישנו דבר. אני לא לוקח דברים קשה כל כך, הוא אומר. מוות, למשל. אנשים מתים, ויש לי יכולת לא להתעכב על זה. אני פשוט חושב, תמשיך הלאה, ולעזאזל עם זה. בין המבקרים קיים ויכוח נושן בשאלה אם האקרובטיקה המילולית והאובססיות האינטלקטואליות של סטופארד לא רוקנו את הרגש ברבים ממחזותיו, אבל לי, הביוגרפית שלו, חושבת שזה מטעה. כי העצב, המוות, המלנכוליה, הפגיעות ותחושת הזרות עוברים כחוט השני ביצירתו. בהתחלה התנגד סטופארד לרעיון שליצירתו צריך להיות מסר מוסרי או פוליטי. אבל ההיסטוריה סחפה את מבשר הריחוק, כפי שכינה אותו פעם מבקר התיאטרון קנט טיינן, להתחייבויות עמוקות יותר. עד כדי כך שב-2013 הוא זכה בפרס פינטר על פעילותו כמחזאי נגד הפרת זכויות אדם. ליאופולד שטאט הוא מחזה ממש כועס, אומר פטריק מרבר שביים את ההצגה. זה מחזה על רצח, רצח ממלכתי איום ונורא, ואיך קרה הפשע הזה? סטופארד אומר שבתחילת הקריירה שלו לא רצה להופיע כדמות ביצירתו. בהדרגה הוא נפתח מבחינה רגשית, ואז עם הדבר האמיתי לא היה לי אכפת כל כך. הוא אומר על המחזה שלו על רומן מסחרר של מחזאי עם שחקנית, נושא שסטופארד למד עליו מקרוב לאור יחסיו עם פליסיטי קנדל ושינייד קיוזק. עכשיו, עם המחזות האחרונים, אני באמת רוצה שהמחזה יהיה רגשי. אישה שסיקרה את המחזה רוק'נ'רול כתבה שהיא התחילה לבכות כשסיפור האהבה נגמר בסוף, בדיוק בזמן. אני מרוצה מזה יותר מאשר מכל האנשים שאמרו לי שאני חכם או אינטלקטואל. הסיבה שכל כך אהבתי את זה הייתה שרק אחרי שכתבתי שני שלישים מהמחזה, התחלתי להבין שיש בו סיפור אהבה. אנו עוברים למטבח הכפרי הגדול לאכול ארוחת צהריים שהכינה סברינה גינס. סלט ניסואז, פלטת גבינות, יין רוזה יבש וטארט פטל שחור ותפוחים. פניה אורו למשמע הערה של בעלה על אהבה. אף על פי שהם נשואים כבר 8 שנים, ואף על פי שהייתה מקושרת לגברים מפורסמים לפני סטופארד, ובהם הנסיך צ'רלס ומיק ג'אגר, לדבריה, היא מרגישה כל כך בת מזל במערכת היחסים הזאת, נישואיה הראשונים, שהיא צריכה לצבות את עצמה כל הזמן. היא התוודתה בפני לי שהיא חוששת שהיא סתומה מדי עבור תום, ואני הודיתי שאני יודעת מה היא מרגישה. אני רק מחכה ליום שבו את ואחרים תראו מעבר לזה, ממלמל סטופארד. אני שואלת אותו אם הוא אוהב את זה שגינס מכנה אותו יפה תואר שאפשר למות בביוגרפיה. מעולם לא הרגשתי אפילו מעט נאה, הוא מוחה, נזהר כדרכו מהערכה יתרה. פרידמן אומרת שלמרות שמרבר מתאר את סטופארד כמי שמשרה אווירה של לבביות מלכותית, המחזאי הוא האדם הדמוקרטי ביותר שהוא מכיר. תום מתעניין בילד הקטן שבפתח הבמה, שרוצה לשאול איך להפוך לסופר בדיוק כמו שהוא יושב ליד בני משפחת המלוכה. הוא מראה לי משקפי צוות לקריאה שגינס קנתה לו, שאיתם הוא נראה אפילו יותר כמו רוזן אירופאי מהמאה ה-18. הם מעולים, הוא אומר, כי לפעמים המשקפיים מפריעים לי למכשיר השמיעה. סטופארד כתב את חוף אוטופיה, על רדיקלים רוסים במאה ה-19, ואת כל ילד טוב זקוק לחסד, על ההתעללות הפסיכיאטרית במתנגדים פוליטיים בברית המועצות. אנחנו מדברים על אוקראינה. אומת הרוסים הנפלאה הזאת, מדינה מעולה ומדהימה, נפלה לידיהם של האנשים הלא נכונים. ואני אשמח שיביסו אותם, הוא אומר. לו הייתי ראש ממשלה או נשיא, ולא היה נשק גרעיני, הייתי רוצה להגיע לאוקראינה ולהילחם. כי היום כולנו נביל צ'מברליין. פיוס, פיוס. האם סטופארד מופתע מהתחזקות המשטרים האוטוריטריים במרכז ובמזרח אירופה? עצם הרעיון של דמוקרטיה אידיאליסטית מתחיל להישמע מוזר, הוא אומר. איפה היא עכשיו? זה לא נראה כמו אנגליה, שלא לדבר על פולין. האנגלים הם האזרחים שיש עליהם הכי הרבה מעקב ממשלתי בעולם. האיש שעורר פעם גלים בקהילת התיאטרון הלונדונית, כששיבח את כהונתה המוקדמת של מרגרט תאצ'ר, אומר שהוא מבועת מהרעיון שהנשיא לשעבר דונלד טראמפ יחזור לשלטון. יהיו החסרונות של דמוקרטיה ליברלית אשר יהיו, צריך לחיות איתם, ולא להשתמש בהם כסיבה לסובב את ההגה ופשוט ללכת למקום אחר. כי אין מקום אחר שהוא טוב כל כך. אין מקום אחר שהוא אנושי כל כך. לאחר עליית ליאופולדשטאט בלונדון, אמר סטופארד שהוא מוצף בהודעות. זה היה מדהים למדי לראות לכמה אנשים היו משפחות עם סיפורים דומים. האנקדוטה האהובה עליו, מוכר ספרים שהוא קונה ממנו בלונדון, סיפר לו על לקוח אחר, אקדמאי מאוקספורד בשנות ה-90 לחייו, שאמר שהוא צריך לשנות את פרטי המשלוח שלו, כי עכשיו יש לו שם אחר, שם יהודי. בסדר, אמר מוכר הספרים, אכפת לך אם אשאל מדוע שינית את שמך? האיש ענה, כי הלכתי לראות את ליאופולדשטאט, והחלטתי לחזור לשמי האמיתי. אני מתוודע ששייקספיר מאוהב זוכה האוסקר, שהוא היה שותף לכתיבתו, הוא אחד הסרטים האהובים עליי, והוא מודה לי ואומר שזו הייתה חוויה נהדרת. אך הוא מוסיף שאינו רוצה לעבוד על סרטים נוספים, כי אני מחזאי, ואם יש לי מחזה לכתוב, זה כל מה שאני רוצה לעשות. הוא אומר שפעמים רבות ליטש תסריטים כששחקנים, לעתים חברים, ביקשו את הברק הסטופרדי, כמו גלן קלוז ב-102 כלבים וגנבים. ניצחתם בקרב, אבל אני אזכה במלתחה. ושון קונרי באינדיאנה ג'ונס הוא מסע הצלב האחרון. קטע מצחיק בביוגרפיה של לי מתאר את ההערות של סטופארד על תסריטים למפיקים, שוודאי אינן דומות להערות שמתקבלות בהוליווד. הוא כינה שורה אחת מיותרת ושגויה קשות, אחרת שטותית. תהיתי כיצד מבלים בני הזוג באזור ארדן הכפרי, פרט לטיפול בגינת הגרניום והחינניות. של גינס. מאחר שסטופארד אמר לי שהוא מעריץ את המלכה ואת החיים במונרכיה חוקתית, ולאור ידידותה של גינס עם הנסיך צ'רלס, תהיתי אם הם צפו בהכתר. צפיתי בעונה הראשונה של הכתר, שהייתה די טובה בעיניי, אבל בסופו של דבר התחלתי לראות שיש שם מה שאפשר לכנות חירות דרמטית, אומר סטופארד. הוא חשב שזו יהירות מדהימה ונימוסים גרועים, להמחיז אנשים שעדיין כאן איתנו. גינס, שגוננה על צ'רלס, מסכימה ואומרת, אני חושבת שזה ממש מחריד. מהומה התעוררה, וגם צמרמורת, כשסטופארד אמר לבי-בי-סי לפני עליית ליאופולדשטאט בווסט-אנד של לונדון, שהוא מעט את הקצב ושזה עשוי להיות המחזה האחרון שלו. אבל הוורקוהוליק המחור חזר בו כמובן, כעת הוא שוקל לכתוב מחזה על ריאליזם מוסרי, על השאלה אם טוב ורע הם אמיתות אובייקטיביות ולא עמדות סובייקטיביות. שאלה לדיון, האם אלוהים הוא פועל? באמת חשבתי שאוכל להפסיק אחרי ליאופולדשטאט, הוא אומר במרירות. התחושה הזאת לא נמשכה זמן רב בכלל. רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתגיירים. מאת מורים דאוד, ניו יורק טיימס, תרגום מרב שמבן, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.